ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף פי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו בית שעזבו אותו בעליו לפני שבת. האם הוא אוסר בכל זאת על השאר בחצר או לא? המשנה: המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, אחד נוכרי ואחד ישראל, הרי זה אוסר, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר יש מושג שדירה בלא בעלים שמה דירה. לכן אם היה מדובר בישראל, אז היה צורך שהוא יבטל להם את מקומו, או שיערוך עירוב חצרות. הוא אם היה מדובר בגוי שהיה שם ועזב, אז היה צריכים לזכור ממנו את מקומו. רב יהודה אומר, אינו אוסר, כי דירה ולא בעלים לא שמי דירה. רב יוסי אומר, נוכרי אוסר. תראינו, נוכרי שעזב לפני שבת, הוא בכל זאת אוסר, כי שמה יחזור בשבת. לפי רב יוסי יש לומר שדירה בלא בעלים אינו שמה דירה, אבל אם מדובר בנוכרי, הוא בכל זאת אוסר, כי שמה יחזור בשבת. ישראל אינו אוסר, שאין דרך זה לעבור בשבת. ושוב פעם, דירה בלא בעלים לא שמה דירה, אז לכן אותו ישראל שנעדר משם אינו מהווה בעיה. רבי שמעון אומר, אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר, אינו אוסר, שכבר הסיע מליבו. אומר רשי, הסיח דירת ביתו מליבו. אומר הגמרא, אמר רב, הלכה כרבי שמעון. הוא זה שציין שאם הוא הלך אפילו לשבות עץ הביתו באותה עיר, הוא לא אוסר, וכך יש לפסוק. ודווקא ביתו, רק אם הוא הלך לבקר אצל ביתו, סביר להניח שהוא יישאר שם ולא יחזור בשבת. אבל בנו לא. אם הוא הלך לבקר אצל בנו, הוא כן מהווה בעיה, כי יש חשש שהוא יחזור. דאמרי אינשי, יש פתגם עממי שדרכו אפשר להבין את החילוק הזה. נבח בך כלבה, כלבה הזו זה זכר, עול עם כלב זכר, נובח, לא משנה, אפשר להיכנס. נבח בגוריאטה, גוריאטה זה הנקבה, וכאן הכוונה לקלתו של אדם, פוק, תצא. וכך מפרש רשי, ודווקא ביתו, דאביד איניש, דדייר אצל חתנו, אבל בנו אין אדם מסיח דתו מביתו לדור אצל קלתו, שמה תתקוטט ויצא. משנה חדשה, וכעת יש להמליץ, כמו שהמלצנו מתחילת המסכת, לצטייד בספר ציורים. המלצנו מתחילת המסכת על הספר פירוש חי, וכעת ציור מספר 63. בור שבין שתי חצרות, אין ממלאים ממנו בשבת, בגלל שהוא ממלא מרשות חברו, אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוה 10 טפחים, בין מלמטה בין מתוך עוגנו, ציור מספר 64. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בית שמאי אומרים מלמטה, כאן זה מיקום המחיצה צריך להיות מלמטה, ובית הלל אומרים מלמעלה. הביטויים האלו יתבהרו בגמרא, וכן אומר רש"י בגמרא מפרש. אמר רב יהודה, לא תהי מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. רש"י כותב, מן הכותל שביניהם, שמפסקת בין החצרות. אותו מחיצה שמפרידה בין החצרות, לפי רב יהודה זה מספיק, ומפסקת על פני הבור. אותו מחיצה עוברת על פני הבור, ואף פי שינה נכנסת לתוך עוגנו. אז לפי רב יהודה, מחיצה זאת מספקת. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. התחלנו את הנושא בעצם בלימוד המשנה, אבל כתבנו בכל זאת עשיית מחיצה על גבי בור שבין שני חצרות, להתיר שאיבה ממנה לכל אחד. אנחנו נראה מעוינים שמבליטים את השמות רב הונה ורב יהודה, וכתבנו תחת הכותרת מפני מחלוקת אמוראים, בפירוש מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה. השמות בית הלל ובית שמאי הדגשנו עם פס כפול. המשולשים שיופיעו בהמשך הם קושיות על יעילות המחיצה, ומשותף לקושיות שהבלטנו בצורת בית, בשאלה בגמרא יופיע האריבי מאיה. הגמרא יעורר את הבעיה שמתחת מתחת או מעל המחיצות השונות המים בכל זאת מתערבים, אז איך המחיצה יכולה להועיל להפריד בין שני החצרות בעניין שאיבת המים. ושוב פעם אני מדגיש במיוחד בסוגיה שעומדת לפנינו להצטייד בספר ציורים. הגמרא, אמר רב הונה, וכאן יש לפנות לציור 65 א', אמר רב הונה למטה, המילה למטה שהשתמש בו בית שמאי, למטה ממש. עכשיו המילים האלו צריכים לקחת אותם, איך אומרים, בערבון מוגבל, דהיינו לא לפרש אותם באופן מילולי. מה זה למטה ממש? הכוונה סמוך למים, ואין צריך שראשי הקנים יגעו במים. למעלה, כאן 65 ב', מה זה למעלה? למעלה ממש, דהיינו סמוך לשפתו, שפת הבור, אם ירצה. וזה הלמעלה ולמטה שהזכרנו בבור, כוונה ומעוגן הבור, משפת הבור ולפנים. זה פירוש רב הונה למילים שראינו במשנה, למטה של בית שמאי ומלמעלה של בית הלל. אנחנו נסתכל ברש"י, למטה ממש סמוך למים, ואין צריכים לשי קנים שהם מהווים המחיצה, הם אינם צריכים לגע במים. אז למטה ממש הכוונה לאו דווקא קרוב לשפת הבור, אלא בפנים תוך הבור, אבל לא בנגיעה למים. למעלה דקאמרי בית הלל, ממשיך רש"י, למעלה ממש סמוך לשפתו מלמעלה, אם ירצה דיו בכך. וזה בבור, אומר רש"י, אפילו לבית הלל צריך שתהיה כל מחיצת עשרה, כלומר הגובה של המחיצה 10 טפחים, הכל צריך להיות בעוגן הבור ולפנים. נחזור לגמרא, שיטה השנייה, ורבי יהודה אמר, למטה של בית שמאי, למטה מן המים, כלומר תחובה, הקנים תחובים בקרקעית הבור למעלה של בית הלל, למעלה מן המים. דהיינו, אין המחיצה צריך להיגע במים, אבל למעלה ממש אצל עוגנו לא מועיל. זה שיטת רב יהודה בשיטת בית הלל, בשונה מהסברו של רב הונה בבית הלל. כעת קושיה בת ארבע שורות כפי שמסומן, וכבר הקדמנו שהמשולשים הם מבליטים קושיות על יעילות המחיצה. אמר לי רבה ברב חנן לאביי, דאמר רב יהודה, הוא היה שיטה שנייה במעוין, למטה של בית שמאי, למטה מן המים, דיינו תחוב בקרקעית הבור, מה ישנה למטה ממש דלו? עכשיו, למטה ממש זה הלשון שראינו אצל רב הונה. הכוונה למטה ממש הוא תוך הבור סמוך למים. למה זה לא מספיק? דאריבי מיה, המים מתערבים. אנחנו מדברים על בור שבין שתי חצרות, אז המים שהם בבעלות שני אנשים מתערבים מתחת למחיצה. למטה מן המים שהזכיר רב יהודה בפירושו של בית שמאי, איך זה יותר טוב? למטה מן המים נמי, האריבי מיה, המים מתערבבים מעל המחיצה. ואז איך המחיצה מועילה להפריד בין שני הבעלים? אמרי, אביי עונה, לא שמיע לך, דאמר רב יהודה אמר רב, ומתו בה, יש גרסאות אחרות בשם משום רבי חייא, צריך שיראו ראשן של קנים למעלה מן המים טפח. והיינו בנוסף לעובדה שלפי רב יהודה בשיטת בית שמאי שהקנים תחובים בקרקעית הבור, הם גם בולטים למעלה ממפלס המים בגובה טפח, אז לכן אין הבעיה של אריבי מיה. ותו הדאמר רב יהודה, ותו ועוד מה שרב יהודה אמר למעלה של בית הלל, למעלה מן המים, מי שנה למעלה ממש דלו, לפי רב יהודה בפירוש בית הלל, למעלה ממש הכוונה סמוך לעוגנו זה לא מועיל, לפי, שוב פעם, לפי רב יהודה בשיטת בית הלל, מי שנה, אני קורא עוד פעם, מי שנה למעלה ממש דלו, דאריבי מיה, המים זורמים מתחת למחיצה הזאת בקלות, הרי למעלה מן למעלה ממש למעלה סמוך לעוגן הבור, לשפת הבור, אז בטוח שמתערבבים המים. למעלה מן המים נמי, מה שרב יהודה הציע בפירוש בית הלל, דהיינו למעלה מן המים, דהיינו סמוך לשפת המים נמי, גם זה לא מועיל, האריבי מיה, בכל זאת המים מתערבבים. אמר לי רב אביי עונה, לא שמיע לך דתני יעקב קרחינה, מה לא שמעת מה שיעקב קרחינה, זה חלק משמו שהוא לימד. המקור הבא, צריך שישקע ראשי קנים במים טפח. רש"י כותב שישקע ראשי קנים התחתונים ובהה הפליגי, בבית שמאי באו מחיצה המפסקת עד התהום, ובית הלל באו הקר מחיצה. לקראת קושיה מספר 3, שגם כאן, כמו שאמרנו מקודם, משותף לקושיות האלו, הוא הבעיה האריבי. מה היה? אנחנו נראה את זה מובלט בשורה רביעית מלמעלה בעמוד ב'. מיד יהיו סוגריים לקראת הקושיה מספר 3, והסוגריים האלו הם מופיעים כאן בגלל שעיקר מה שמעניין לנו בסוגיה שלנו הוא דברי רב נחמן שבא בשורה האחרונה, וזה מה שכתבנו בשוליים, טעם לסוגריים כדי להראות שעיקר סוגייתנו נוגע לדברי רב נחמן. אז אנחנו נקרא את הגמרא באופן ישיר, אבל הדגש הוא מה שאמרנו. ואלא, וכאן יש לפנות לציור מספר 66, דאמר יהודה, קורא ארבעה טפחים, מטרת בחורבה, מה שמפרש מה עומד מאחורי הדברים האלו, ובציור מספר 69, ורב נחמן אמר רבא בר אבוה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', קורא ארבעה מטרת במים. רש"י בשורה הראשונה, מטר במים, בבור שבין שתי חצרות ונתונה על רוחבה באמצע הבור למעלה, אותו קורה שהיא במידות האלו של ארבעה טפחים. וכאן יש לפנות לציור מספר 70, כאזיל דלי לאידך גיסה ומייתי, כששכן אחד מוריד את הדלי שלו לשאוב מים מן הבור, אותו בור שיש מעליו אותה קורה ארבעה, מה שקורה, הדלי נסחף למעבר, לצד השני, למעבר לאותה קורה, אז הוא בעצם מושך, השכן אחד מושך מים מהרשות, מהחלק של השכן השני, והרי אין כאן עירוב חצרות, אז איך הוא יכול לשאוב מצד השני? אז הגמור עונה, קים להו לרבנן, דאין דלי מהלך יותר מארבעה טפחים. כשאדם מוריד את הדלי לבור, הוא לא יתרחק יותר מארבעה טפחים. לכן הקורה הזאת מהווה מעין מחיצה כדי לתחם מאיפה ההוא שואב מים מן הבור. שואלת הגמרא, ויש לעיין בציור מספר 71, תחת קורה מיה הארי ואימיה, גם אם הדלי לא מתרחק למעבר השני, מה לגבי המים שמתחת לקורה עצמה, שם מתערבבים המים? ורש"י מוסיף פה, ורב יהודה הפסק מחיצה בהו, כפי שראינו מקודם. אלא, וכאן באה התשובה, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות, חמש שורות הבאות, כתשובה ארוכה. אלא משום דקל הוא שכאילו חכמים במים. החכמים הקילו בענייני מחיצה בקשר למים. אומר רש"י, אלא קל הוא שכאילו חכם במים, ולטא לידי רב יהודה לא מקבלים את שיטת רב יהודה, אלא כדרב הונא דבית הלל למעלה ממש כאמרי. וזה ההסבר למה לא אוסרים על סמך הבעיה של הארי ואימיה. ממשיך הגמרא, אמרנו שקל הוא שכאילו חכמים במים, כדבר מיני רבי טבלה, זה שמו רבי טבלה מרב, מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה? אמר לי, אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים. קל הוא שכאילו חכמים במים. כאן אנחנו מדברים על דבר שלמדנו עליו בעבר, מחיצה שהיא למעלה ממפלס המים, ובכל זאת מותר לשאוב מים מתוך דפנות אותו מחיצה שהיא מעל מפלס המים, על סמך הכלל שקל הוא שכאילו חכמים במים. בעניין מה שנאמר כאן שמחיצה תלויה אינה מאתרת בחורבה, הגמרא בסוף עמוד א', מה שהקפנו בסוגריים, דברי רב יהודה שקורא בה מאתרת בחורבה, זה כבר דעה שאחרת. ושמה, וכעת נפנה לרשי שם, מאחר שהזכרנו הנושא הזה של מחיצה תלויה ולא קשר למים, אלא שמה דיברנו על חורבה, אומר רשי בעמוד א', לקראת סוף שורות הקצרות, קורא ארבעה טפחים, מטרת וחורבה, קורא התחובה מחומה לחומה, ואנחנו כבר המלצנו על ציור מספר 66. אז אפשר לראות על מה מדובר. אותה קורא שתחובה מחומה לחומה בחורבה, כדרך חורבות הנופלות, ונשארים בהן קורות, ויש ברוחבה של הקורא ארבעה טפחים, והיא מוטלת על רוחבה, דהיינו רוחב הקורא היא מה שאנחנו רואים, היא הקורא שוכבת על רוחבה, מותר לטלטל תחתיה. תאמר שני חודיה יורדים וסותמים, זה מושג, דיברנו על זה גם הרבה בעבר, על פי תקרה יורד וסותם. תסבר לך רבי שמעיה ברבי יהודה, דאמר בעמוד, כאן בעמוד ב', תיקון, רבי שמעיה ברבי יוסי דאמר מחיצה תלויה מטרת ולת הלכתה כבתי. במשנה ראינו שיטת רב יהודה בעניין המחיצה לבור, שהוא היה בדעה שאין צורך לאיזושהי מחיצה מיוחדת בתוך עוגני הבור, ומספיק המחיצה שמחלקת או מפרידה בין שני החצרות. אמר רב יהודה לא תהי מחיצה וכו'. וכאן יש משולש עם השפיץ למעלה, בעוד כמה שורות נראה משולש בכיוון הפוך. בצד הגמרא אתם רואים נקודה ארוכה, אנחנו מתייחסים לשורות הבאות, בערך 8 שורות הבאות, נקודה ארוכה, ומיד אחרי זה אתם רואים באמצע השורה כתוב ולא היא, זה דחייה, וזה עוד יותר ארוך. אותו דחייה ממשיך עד 5 שורות מסוף העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו המשולש עם השפיץ למעלה הוא ניסיון, ואחר כך דחייה, זה המשולש ההפוך, לראות הקבלה בין מחיצה שעל גבי בור מים שבין שני חצרות למחיצה תלויה של סוכה. הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה שראינו במשנה בשיטת רבי יוסי אמרה, דאמר מחיצה תלויה מטרת אפילו ביבשה. זה שונה מהגישה שראינו מקודם של שהובא בשמו של רב, שמחיצה תלויה היא מטרת רק במים. כאן השיטה הזאת אומרת שמחיצה תלויה מטרת אפילו ביבשה. אומר רשי, מחיצה תלויה מטרת אף ביבשה, הלכך אומר רשי במים נמי, אין צריך שתראה מחיצה עשויה בשביל המים ובתוך עוגני הבור. זה בדיוק שיטת רב יהודה במשנתנו, וזה לפי דברי רב בר חנה שיטת רב יוסי. ואיפה רואים שיטת רב יוסי? תתנן. יש לדעיין בציור מספר 76. המשלשל דפנות מלמעלה למטה, דפנות של סוכה. מתחיל מהסכך ויורד משם דופן, בזמן שגבורת מן הארץ שלושה טפחים פסולה. אם יש מרווח בין תחתית הדופן והרצפה שלושה טפחים, היא אינה מהווה דופן לסוכה, אינה קשירה. זה שיטת התנא קמא. עוד מעט נגיע לשיטת רבי יוסי. ממטה למעלה, אם אתה מתחיל ליצור דופן מהרצפה למעלה לכאן, לכיוון הסכך, אם גבוהות עשרה טפחים, קשירה. דיינו, המחיצה, הדופן לא צריך לגעת בסכך ממש. וכאן השיטה שמעניינת אותנו כעת. רבי יוסי אומר, כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים, כך אמר תנא קמא, וכמו שזה כך, שהוא קשר, כך מלמעלה למטה עשרה, כלומר עשרה טפחים מספיק. מה זאת אומרת? מחיצה תלויה. הרי מסוף תחתית הדופן הזה יש מרווח גדול עד הרצפה. אז מה אנחנו רואים? שרבי יהודה אצלנו בניין הבור הוא בשיטה רב יוסי שראינו כאן בניין סוכה. וכאן דוחה הגמרא להקבלה הזאת. ולא היא. לא רב יהודה סבל לך רב יוסי, ולא רב יוסי סבל לך רב יהודה, וגמרא מנמקת. לא רב יהודה סבל לך רב יוסי, עד כאן לא כמו רב יהודה, הוא להכיר במחיצה תלויה כמו במשנתנו, אלא בעירובי חצרות. דרבנן, שסך הכל מדובר באיסור דרבנן. דהיינו, טלטול מחצר לחצר, הרי סך הכל מדורייתא הכל רשות היחיד. כל ההגבלות והאיסורים האלו הם דרבנן. אז במסגרת איסור דרבנן יש מקום להקל, להתיר מחיצה תלויה שמחלקת את הבור. אבל סוכה דורייתא לא. מי אומר שבמצווה דורייתא כמו סוכה שיש להקל במחיצה תלויה? כך יהיה דעתו של רבי יהודה. ולא רבי יוסי, שהוא כן הקל אצל סוכה, סבל רק רבי יהודה, שהוא מוכן להכיר גם בעניין הבור. עד כאן לא כמו רבי יוסי אלא בסוכה, להתיר מחיצה תלויה, דאיסור עשה הוא. מי שלא מקיים סוכה הזו, מבטר מצוות עשה. אבל שבת, התחום של שבת, לא דווקא המקרה שעומד לפנינו, אבל התחום של שבת, דאיסור סקילה הוא, לא אמר. רבי יוסי לא היה מוכן להקל בכל מה שקשור לשבת. נכון, כאן מדובר ביסוד רבנן, אבל התחום של שבת הוא תחום שנושא בו פוטנציאל לעונש סקילה. אז במסגרת כזאת, רבי יוסי לא היה מקל. ואם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפורי, שמה הקילו לסמוך על מחיצת לבניין שבת. אנחנו לא ניכנס לאותו מעשה ממש, אנחנו עוד מעט נראה התייחסות לזה בגמרא, אבל המעשה בציפורי היה בעניין שבת, וציפורי יש לציין היה מקומו של רבי יוסי. רבי יוסי היה מר דאטרה בציפורי. ואז אם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפור, על פי מי נעשה? לא על פי רבי יוסי נעשה. אומר הגמרא, זה לא היה על פי רבי יוסי. אני חוזר כאן, שהגמרא רצתה בשורה הקודמת לעלות קושה. דהיינו, ואם תאמר ואם תגיד, אחרי שענינו שרבי יוסי לא היה מכיר בשבת, אז מה תגיד בעניין ציפורי? שזה כן היה מקומו של רבי יוסי? הגמרא עונה, זה לא קושה. לא על פי רבי יוסי נעשה, אלא על פי רבי ישמעאל ורבי יוסי נעשה, שכבר נפטר רבי יוסי, ורבי ישמעאל ורבי יוסי סבר אחרת, שגם בשבת ניתן לסמוך על מחיצה תלויה. יש קטע בסוגריים שאורכו הוא בערך שבע שורות, בשוליים כתבנו אצל הכוכבית סוגריים הללו, דיינו הזוויתיות, אינם לשם דילוג, אלא באים להראות דעד כאן עיקר מעשה מתן הגמרא. בתוכם מובא המעשה דציפורי, מה שהזכרנו מקודם, גמרא מפרטת יותר. בתוך הסוגיים, דחי עת הרב דימי אמר, יש לפתוח ציור מספר 78. פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום, אם לא הביאו אותו לבית כנסת. נאמר שהבית כנסת היה ממוקם בחצר עם עוד דיירים, והם לא הביאו את הספר תורה מבית הכנסת, מהבית שבו היו מאחסנים את הספר תורה עד התפילה, ואז היו צריכים להביא אותו לבית הכנסת. וכאן מדובר בשבת, ומה לעשות, הם לא יכולים לטלטל מהדירה עד בית הכנסת. ואומר רש"י, ולא הביאו ספר תורה לבית הכנסת, ובחצר אחת שינה מעורבת אהבה, והיו מביאים אותו דרך חצר, ופרסו סדינים על גבי עמודים להיות מחיצה מפסקת אצל מחיצות החצר מבית שהיה ספר תורה מונח בו ועד בית הכנסת, וכאין מבוי קטן כדי הילוך בין סטינים למחיצות החצר, ולא היו בני החצר עושרים שם, שלא היה פתח פתוח לו אלא אותו פתח לבדו, והנח סטינים מחיצה תלויה הווי. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אמרנו שהם שכחו לו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום, למחר, דיינו בשבת עצמה, אנחנו הקפנו ארבע שורות בסוגריים, כי הלשון שבתוכם צריך תיקון. כך כתבנו בשוליים, סוגריים לדילוג, כדי לשמוע רצף הקריאה. בתוכם הלשון בא תיקון. אז מה קרה למחר? בשבת עצמו מצאו, אני מדלג, מצאו סטינים פרוסים על העמודים, והביאו ספר תורה וקורבו, והסטינים האלו היו מחיצה תלויה. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. למחר פרסו סדין על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. שורת אמרה בתמיה, פרסו לכתחילה, מי שרי מה לפרוס סדין וליצור מחיצה, האם זה מותר בשבת? והכל מודים שאין עושים אוהל ארעי, דיינו המחיצה הזאת בשבת, אלא אז מה כן היה, מה באמת היה? מצאו סטינים פרוסים על עמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. זה המעשה שהיה בציפורי, וסמכו על דעתו של רבי ישמעאל ורבי יוסי להתיר המחיצה התלויה, שתלויה במסגרת אפילו הלכות שבת. כעת יש סימון חדש המעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים מעוינים עם שפיצים מושחרים בשני כיוונים, ניסיון ואחר כך תחייה, לומר ששני רבנים אמרו דבר אחד בעניין הקלה במחיצה תלויה במים. הגמרא, ונשים לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה שממשיך עד שורה ראשונה בדף פי זין, ומיד אחר כך דחייה, וזה מובלט על ידי גם כן המעוין עם השפיץ התחתון מושחר, וזה גם תופס מספר שורות, בערך שש שורות דחייה. אז מה הנקודה? אמר רבא, רב יהודה ורב חנניה בן עקביה אמרו דבר אחד, שהם הקילו הרבה במים. רב יהודה האדר מרן, ראינו רב יהודה, הוא היה רב יהודה שבמשנתנו ועסקנו בשיטתו למעלה, אז זה האדר מרן, מה שכבר אמרנו זה רב יהודה. רבי חנניה בן עקביה דתניה, רבי חנניה בן עקביה, יש לפתוח ציור מספר 80, גזוסטרה שיש בה ארבע אמות על ארבע אמות. השיעור של ארבע אמות הוא גם כן 24 טפחים, כי כל אמה יש בו שישה טפחים. אז זו סתירה כזאת. אנחנו ממשיכים לדף פי זין. חוקק בארבעה על ארבעה, כאן הוא ארבעה טפחים, אתה עושה חור עם שיעור כזה, הוא ממלא. אז עשינו את החור הזה, ארבעה טפחים, באמצע הגזוסטרה, אז מה שנוצר, אפשר לראות בציורים, כמו שאמרנו בפירוש חי מספר 80, גם הוספנו אצלנו בגמות המסומנות תרשים משלנו, אז אתם יכולים לראות ממעוף הציפור, אנחנו מסתכלים מלמעלה על אותו גזוסטרה שהיא ממוקמת על מים. אחרי שיצרנו את החור 4 על 4 טפחים, אפשר במו עינינו, אנחנו לא אומרים לעשות את זה בפועל, אבל במו עינינו, אם אנחנו נכופף את מה שנשאר בעל גזוסטרה מסביב אותו חור, תמצאו 10 טפחים מכל כיוון. אז אם אנחנו במו עינינו היו מקפלים את החלקים האלו של הגזוסטרה לכיוון מטה, אז יש לך חור 4-4 טפחים, וסביבו, מתחתיו, מחיצות 10 טפחים, וכל זה מעל המים. ותודות לשיעורים האלו, ניתן לשאוב דרך החור את המים. אז עד כאן האמירה של רבה, שהתנאים רב יהודה ורב חנן בן עקביה, ששניהם עמוד דבר אחר, ששניהם מקילים הרבה בעניין מים, להתיר מחיצה תלויה במים. רב יהודה במשנתנו לגבי הבור שבין שני חצרות, ורב חנן בן לגבי אותו גזוסטרה. אמר לאביי, אביי דוחה ודילמה לא היא, עד כאן לא כמו ביהודה האטם, אלא דאמר גוד אחית מחיצתה. מה שרב יהודה התיר, אותו מחיצה שעברה על עוגן הבור, שהיא הייתה בכיוון, המחיצה הייתה לא שטוחה, אלא מחיצה על קיר. קיר, כותל. ומה היה חסר זה רק להוריד במו עינינו את המחיצה כיוון מטה. זה גוד, גוד זה כותל או קיר, אחית זה לרדת. מחיצתה, גוד אחית מחיצתה, זה נקרא לזה פעולה אחת, שוב פעם במו עינינו. אבל מה שרב חנניה בן עקביה דיבר על זה, על מה הוא דיבר, כוף וגוד זה לכופף, כמו שתיארנו במו עינינו, אתה מכופף אותם צדדים של החור, קודם אתה כופף ואז אתה במו עיניך מסתכל על החלקים האלה כאילו ירדו מטה, זה קוף וגוד, גוד זה גוד אחית, זה כאן בלשון מקוצר, אבל גוד זה הכוונה להוריד את המחיצה, שתי פעולות, לכופף ולהוריד, לא, אנחנו לא משופנים שרב יהודה היה אומר כזה דבר, זה מרחיק לכת. קוף וגוד. ועד כאן לא כמו רבי חנניה בן עקביה האטם, אלא בימה של טבריה. יש לפתוח ציור מספר 83. כל ההתר של הגזוסטרה היה במה שאנחנו מכירים כים הכנרת, מן הסתם. ימה של טבריה. רש"י כותב, דרך אמר לקמנדה לאנשי טבריה איתיר, כל היתר היה רק שם, ושם יש מקום להקל, במיוחד הועיל, ויש לה עוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה. יש בתוספת לגזוסטרה שלנו עם נקרא לזה התרגיל של קוף גוד, בנוסף לזה יש גם מחיצות מסביב. אבל בשאר מימות, כמו הבור שבין שני החצרות, לא, הוא לא היה מקל. בשורות הבאות יהיו כמה וכמה ציורים, וכאן אני סומך לגמרי על ספר הציורים להסביר את את השורות הבאות עד המשנה, וכתבנו בכותרת תחת כתבנו בשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מבנה פס כפול, אתם יכולים לראות שלוש אפשרויות נוספות ליצירת מחיצה תלויה על גבי מים לפי שיטת רבי חנניה בן עקביה, על ידי גזוסטרואות או קורות זקופות פחותות מארבע על ארבע אמות. עד עכשיו דיברנו על אותו גזוסטרה של ארבע על ארבע אמות שראינו בו בעצם 24 על 24 טפחים, שאפשר לנו ליצור מחיצות של 10 טפחים על ידי קוף וגוד. אבל אנחנו בהמשך נתייחס לפריטים שהם פחות מהשיעור הזה. המטרה היא ליצור מחיצה גבוהה 10 טפחים ברוחב 4 על 4 טפחים. הגמרא, אמר אביי, ולדברי רבי חנניה בן עקביה, ציור מספר 84. ושוב פעם אני אומר שההבנה במסגרת השיעור שלנו בשורות הבאות זה אך ורק על ידי שימוש בציורים, ואנחנו ממליצים על הספר פירוש חי. הייתה סמוכה לכותל, אנחנו מדברים על גזוסטרה, אותו דף או דיקט הייתה סמוכה לכותל בפחות משלושה טפחים. אז הקצה שקרוב לקיר, קצה של אותו גזוסטרה, היא קרוב מאוד לכותל, תוך שיעור לבוד, היינו פחות משלושה טפחים, ואנחנו רוצים לאפשר שאיבת מים מדרך אותו גזוסטרה, צריך שיהיה אורכה 4 אמות, זה 24 טפחים, אפשר לראות את זה בציור, באות ב' בציור. אז האורך של של הדיקט הוא 4 אמות, 24 טפחים, ורוחבה 11 הוא משהו, כאילו זה השיעור בטפחים, 11 משהו טפחים. ואז לפי הקוף, זה לקופף במור עינינו את החלקים הנדרשים, אנחנו יוצרים חור של 4 על 4 טפחים ומחיצות 10 טפחים, וגם בלקיחת חשבון הקרבה לקיר של שיעור לבוד. סיור מספר 87, הייתה זקופה, הייתה אותו היה דיקט זקוף כפי שרואים בציור מספר 87, צריך שיהיה גובה 10 טפחים ורוחבה 6 טפחים ושני משהו, משהו זה משהו בלשון רבים. אז אם אנחנו רואים את המידות האלו, אז אפשר שוב פעם על ידי כפיפה ושימוש בלבוד ליצור את החור 4 על 4 טפחים עם מחיצות 10 טפחים. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, ציור מספר 89, הייתה עומדת אותו דיקט, הייתה עומדת בקרן זווית, קרן זווית של הבניין, ואנחנו רוצים לשאוב דרך אותו מקום מים מלמטה. צריך שיהיה גובה 10 טפחים ורוחבה 2 טפחים ושני משויים, ובכך נוכל ליצור שוב פעם את הדרוש מחיצות. יש כאן, מאחר שמדובר בקרן זווית, אז יש כבר מחיצות קיימות, שתי מחיצות קיימות, אנחנו צריכים עוד שתי מחיצות בגובה 10 טפחים, והחור שדרכו נשאב את המים 4x4 טפחים. ממשיך הגמרא, וילהד את תניא, רבי חנניה בן עקביה אומר, גזוסתרה שיש בה 4 אמות על 4 אמות, חוקק בה 4 על 4 טפחים, וממלא, היכי משכחת לה. ואור מה שנאמר בשורות האחרונות, אותם דוגמאות שאביי הציע לנו, לא רואים צורך לדיקט, לגזוסטרה כזה גדול. אז איך בכל זאת אמר רבי חנניה בן עקביה שאם יש לה המידות האלו אז מותר? הרי מותר גם בפחות, כמו שראינו. התשובה היא, גם יש לפתוח מספר, ציור מספר 92, תעבידה כי עשית, דיינו אין כותל סמוך לה, ואותו גזוסטרה היא קבועה על יתדות, ואם המצב הוא כזה שהוא רחוק מכותלים קיימים, אז צריך את השיעורים האלו שהזכיר רבי חנניה בברייתא הזאת. עד כאן שיעורנו היום.